שלוחים יקרים, ערב טוב, ערב מיוחד. אנחנו נמצאים במוצאי ראש חודש ניסן, יום שנטל 10 עטרות, ראש חודש של גאולה, אבל נמצאים גם בליל בייז ניסן. נמצאים בלילה המיוחד הזה של יום ההסתלקות של הרבי רשב נשמוס עדן. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מיוחד עוד יותר, כאשר מדובר ב-100 שנה, תוף רשפי, תוף שנפי, להסתלקות. ובוודאי זו הזדמנות נפלאה, מיוחדת ומחייבת שכולנו, כלל החסידים, אבל בוודאי אנחנו כשלוחים, נתכנס ביחד, נתוועד ביחד. והלוואי, הלוואי שהיינו יכולים לעשות את זה באולם אחד גדול סביב שולחנות ארוכים, כמו שאנחנו יודעים ואוהבים ומוטב, אם היינו יכולים לעשות את זה כבר בגאולה האמיתית והשלמה יחד עם משיח צדקנו. אבל מה לעשות, אנחנו לפחות ברגעים אלה עדיין בגלות ובחושך כפול ומכופל, אבל רוחנו לא טיפול, לא נופלת, אדרבה. העניין שלנו כשלוחים, לא בגלל מה שאנחנו, אלא בגלל מה שאנחנו מייצגים, את מי שאנחנו מייצגים. אנחנו חס ושלום עם כל ההגבלות שאנחנו כמובן שומרים עליהן, כל ההנחיות, ההוראות, כי כך היא הוראת תורתנו הקדושה, כך מורה לנו הרבי, אבל באמת בנשמתנו, בנפשותנו ובהרגשתנו כמובן, אנחנו חייבים להרגיש ומרגישים את רוממות הרוח, את הזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו, עם תקווה, עם אמונה, עם ביטחון מוחלט בגאולה האמיתית והשלימה. והרוח הזאת, ההרגשה הזאת, כמה שהיא חשובה, כל אחד בשביל עצמו, בשביל הסביבה שלו, בשביל משפחתו, אבל בוודאי כשלוחים כאמור, יש לנו את החובה גם להמשיך ולהקרין את זה החוצה, החוצה, החוצה לכל מקום, לחזק את לבם, לחזק את רוחם, גם ברוח, גם בדיבור, גם באמירה טובה, וגם במעשים ובפעילות, כפי שנראה עוד בהמשך הלכה. הערב הזה במשדר המיוחד שיש לנו, משדר שהוא כינוס השלוחים והתוועדות של שלוחים, וכאן יהיה לנו הערב, ערב מיוחד ביותר. ומה יש לנו הערב בתוכנית? כמובן פתיחה בדבר מלכוס, אנחנו נשמע בהמשך את הרב זלמן גרליק, מנהל בית חבד בבאר שבע, שיחזור שיחה של הרבי דבר מלכוס, כאן גם המקום לציין את הרב זלמן גרליק ולומר לו ישר כוח גדול כפול ומכופל על היוזמה המתמשכת בארגון המשדרים המיוחדים של ליל שישי, שהלילה בנסיבות הקיימות של ליל בייז ניסן אנחנו עושים את זה כמשדר מיוחד, משדר וידאו מיוחד ומורחב. אחר כך בהמשך יהיה לנו קטע מיוחד, וידאו, שאנחנו נוכל כולנו לצפות וידאו של הרבי. יהיה איתנו אורח חשוב, הרב מנחם מנדל גלוחובסקי, סגן מזכיר בית דין רבוני חב"ד, רב קהילת חב"ד ברחובות, וידיד גדול ומשפיע גדול של השלוחים, שאנחנו רגילים לשמוע אותו מדבר, מחזק, מרומם, ונשמח גם הערב לשמוע אותו בעניין ה... פעילות שצריכה חס ושלום לא להיות באיזשהו רפיון אלא אדרבה בחיזוק ובהתחזקות ובאופן מיוחד. והפתעה, יש לנו בהמשך הערב התוועדות מיוחדת עם שני שלוחים משפיעים, הרב שמואלו, השליח הידוע פה מפיק מרגליות מלונדון, שאנו שמחים שהוא נמצא איתנו הערב במשדר המיוחד הזה, ומי שמתאים ליום המיוחד הזה, הלא הרב אליושי וקפלון, כידוע היה שליח של הרבי ברוסטוב, היה שותף שם לישיבה שהייתה במקום, לקניין ולפדיית הבית של הרבי רשב ברוסטוב, חשיפת המקווה במקום, ובוודאי על כל אלו נשמע ממנו בהמשך הערב במהלך ההתוועדות. פינת ההלכה קבועה למשדר הזה עם הרב אלחונו נחמנסון, וכמובן בערב כזה חייבת להיות שמחה רבה, ואם בשמחה עסקינן אז יש לנו את שמחה שלנו, רב שמחה פרידמן, שישמח אותנו במהלך הערב, במהלך ההתוועדות הזאת. אבל הפתיחה, שלוחים יקרים, ברוח הימים האלו, צורך שלהם להרבות בתפילה ובתחנונים, מה יותר טוב ונכון מאשר לפתוח בפרק תהילים. אנחנו רוצים לכבד ולבקש את הרב יוסף יצחוק, הכהן אהרונוב, היושב ראש, שיפתח יחד עם כולנו, כולנו כמובן נצטרף אליו, באמירת פרק תהילים לזכות עם ישראל, לרפואת עם ישראל, לבריאות של כל אלו שזקוקים לבריאות ולרפואה. כולנו זקוקים בימים אלו לבריאות מיוחדת, וכמובן תפילה לגאולת עם ישראל סוף סוף וכבר בתחילת חודש ניסן זה. בבקשה, הרב אהרונוב.
לם נצח מזמר לדוד, ינחו עדינוי ביי מצורו, יסגב חו שם להיקב, ישלח עזר חו מקדש, ומציין יסודקו, יזכר כל מנחי שכו, ואילוס חו ידש נסלו, ייתן לכו כלבובכו, וכל הצוס חו ימלאי, נרמנו בישוע שכו, ובשם אלהינו נדגל, ימלאי עדינוי כל משאלי שכו. אתו יודעתי כי אישי עדינוי משיחי יענהו משמי קודשי בגבורייס יש הימיני אלה ורכב ואלה וסוסים ואנחנו בשם עדינוי אלהינו נזכיר הימו קורו ונפלו, ואנחנו קמנו ונסעדוד. עדינוי אישיו, המלך יעננו, ויהי מקורנו.
ערב טוב שלוחים, אנחנו נמצאים היום בליל בייז ניסן, מי השונו. אני רוצה היום לפתוח בלימוד שיחה מיוחדת שזכיתי גם להיות באותה התוועדות, לשמוע אותה מהרבה. זה היה בשבת פרשת ויקרו, היי ניסן טוב שין מם זין. זה היה עוד בטוב שין מם זין, אחרי ידיד הנוצח, באותה שנה, באותה תקופה, שרבי דיבר הרבה על העניין של הנצחיות של הנוסי, כמה כל העניינים של הנוסי הם נצחים, ואחרי הדיד הנוצח שהיה בהי טייבס, אז בסוף עודר עוד התעוררו להגיש ערעור על ההחלטה, ובשבת פרשס ואיקרו הרבי דיבר שיחה שלמה על, על בייז ניסן, על אדמור הרשב, ובאופן אפשר לומר אולי יוצא מן הכלל, אולי, הכי, אולי זה רק מקרה אחד ויחיד שיש בלקוטי סיכס, שאחרי אותה התוועדות בשבת, אז הרבי הורה שתליקות שיצא לקראת השבת הבאה של פרשס צו, אז הליקות של פרשס צו, טוב שימם זין, היה ליקות שנקרא חוידש ניסן, והוא בעצם מההתוועדות של השבת שלפני זה, של שבס ואיקרו, טוב שימם זין. זאת אומרת, אז הרבי לא רק הגיע את השיחה, כמו שהיה שיחות שהרבי המגיע מסיכס מההתוועדות של שבת, אלא זה היה מהחלק השני של ההתוועדות, אחרי הרשי, וזה יצא בליקות של חוידש ניסן טוב שין מם זין. הרבי מדבר שם, הרבי דיבר בהתוועדות, שבייז ניסן, זה יום האילולה של אדמור הרשב, ויום התחלת הנשיאות של בנוי ממלא מקוימוי, כבוד קדושס מויריחומי אדמור, רבי ציין שמכיוון שהוא היה בן יוחיד, אז ממילא הוא יורש את הכל, וזה הכל עובר אליו. ורבי מדבר בעריכות על העניין של הניצחיוס, של הנוסי שרואים אצל שניהם, והניצחיוס של הנוסי, איך שזה גם בגשמיוס, אילו מה זה הגשמי. רבי מביא את הפתגם הידוע שאמר אדמור הרשב לפני הסתלקותו, איך גיין הימל ונדיקסובים לא זיך איך. אני עולה השמיימה ואת הכתבים אני משאיר לכם. הרבי הסביר שצדיקים דומים לבורם, וכמו שכתוב אצל הקדוש ברוך הוא אנו נפשי כסוביס יאוביס, שהקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה שלו והוא שם, הוא עצמו שם, זאת אומרת ככה גם זה הכוונה שצדיקים דומים לבוירום, שעל ידי הלימוד בכסובים, בתורה של הנוסי, אז מתקשרים איתו כמו שהוא נמצא באילו מה זה הגשמי. כאן הרבי אומר ונמצא, שהכסובים נמצאים למטו בגשמיוס או אילום, אז הרי על יודום נמצא אדמור נשמוס או עדן בגשמיוס או אילום. היינו שזוהי העסקה שלוס ניצחיס בגשמיוס בין הנוסי וכל ישראל. כלומר יש פה חידוש עצום, שהלימוד בתורתו של הנוסי, הלימוד בתורתו של הרבי, זה לא רק לימוד כדי שנתחבר לתורה של הרבי, להשקפה של הרבי, להדרכה של הרבי הרוחנית, שאת זה הוא השאיר לנו, ועם זה אנחנו יכולים להמשיך לחיות וללמוד ולחיות מחדש כל פעם, אלא מכיוון שאת כל זה, את כל דברי תורתו, הוא כתב וזה מודפס בכסובים, בספרים, והכסובים, הספרים, זה נמצא בעולמה, זה הגשמי, זה דבר גשמי שנמצא בעולם, אז ממילא, כשלומדים בתוך הכסובים של הנוסי, שם הוא נמצא בגשמיוס, לא רק הרוחניוס שלו, לא רק התירה שלו נמצאת שם, אלא התירה שלו והוא נמצאים שם בגשמיוס, בעולמה זה הגשמי. זה מה שאמר אדמור הרשב, איך גיין הימול ונדיקסובים לא זכאיך, זאת אומרת, אני נשאר איתכם, כאן בעולמה זה הגשמי. אז הרבי עבר לבאר את זה גם בהמשך על הרבי הקודם, שגם אצלו מוצאים את העניין של ההדגשה הזאת על הניצחיוס של הנוסי. החלק הזה בהתוועדות היה ככה בהתרגשות גדולה, בקול ממש רועד. הרבי מביא שהמיימר הראשון שאמר הרבי הקודם בטור נוסי, שמובן מזה שמכיוון שזה המיימר הראשון, שזה ההתחלה, וזה היסוד של התחלת הנסיוס שלו, אז מובן שיש לזה משמעות כללית, אז היה המיימר דיברה מסחיל רישיס גויים המולק, שבמיימר שם, בתוך המיימר הוא מדבר שעניוני הקדושה, הם נמצאים וקיימים בקיום עצמי ונצחי, כמו המצווה שנתלבשו בעניונים גשמים, קלף גשמי, צמר הציציס וכאי גבנה, שכל דבר של מצווה, מכיוון שיהודי עושה את זה כי זה רציני יסבורך, אז הדבר הגשמי שאיתו עושים את המצווה הוא נעשה כלי לאור האלוקי, לאור האליון, וממילא זה מתאחד איתו ושם זה הופך להיות שהכלי עצמו הוא נשאר נצחי גם כן כמו האור שהוא נצחי. ואז הוא מוסיף, יש לו אמר שזהו עניין קדושה לא יזוזו ממקוימו ותשמיש קדושה בקדושו סונם אוימדים. כלומר שגם קדושה לא יזוזו ממקוימו, כלומר בגלל שזה דבר שבקדושה, אז הקדושה שבדובר הגשמי בכלי כמו האור שמתאחד עם הכלי ועד שזה נעשה למציאות אחת, אז זה נשאר בקיום נצחי כמו האור. ואז הוא ממשיך, שמו כאם התוירו והאבוידו של הצדיק בקדושו סוי, הוא גם לאחר הלא יסוי מחי הגוף או יסלחי מאמיתים. ויש לו אמר שהמוקים שבו ילומד ועוסק בתוירו, וכל קלוב שישתמש בו הם לצורכי אוהבידו, קדושו סוי עליהם. ואז הרבי הקודם באמצע המיימר מביא סיפור, ואומר ורואי סיפם, שכבקדושס אדויני אובי, נכנס לחדר אוביב אדויני סקייני, והיו עוד סדרי החדר כמו שהיו בחיוב. זאת אומרת הרבי הקודם מספר שהוא ראה את אביו אדמור הרשב נכנס לחדר היחידס של אדמור המערש, והחדר היה מסודר באותה צורה, ונכנס לובוש בחגוירו ועומד אצל השולחון מול כיסא שיבטוי, וספוסוב נויוס כמדבר ובוכו הרבה. והוא מסביר שם שמכאן רואים לא רק את הביור של העניין של קדוש של איזוזו ממקוימו, אלא הוא מביא בתוך המיימר סיפור, וכאן הרבי ממש חזר על זה בהתרגשות גדולה, שרואים שהוא עמד מול הכיסא, בספוסוב נויס, ובוכו הרבה כאילו הוא ממש נמצא ביחידס אצל הרבי, כי הוא נמצא בתוך החדר, בתוך, ליד השולחון, מול הכיסא, בדיוק כמו שזה היה, וממילא הוא מסביר שזה העניין שהכלים, על ידי דבקוסום ויסחדוסום באויר, אז האור מאיר בהם בקיום עצמי ונצחי, וגם הכלים הגשמיים, האור נמצא שם אצלם בקיום נצחי. והוא אומר, והרבי מוסיף, שזה לא רק בדוגמס אויסו עניין, כאילו נגיד זה על דרך מה שהיה, אלא זה אותו דבר ממש. הקיום הנצחי של מוקם התיר והבידה של הצדיק, וכל כליו שהשתמש, זה באותה דרגה של קיום נצחי, של הכלים של עשר ספירה של אלם האצילס, כמו שכתוב באובס איננה מרכובו, ממילא זה נמצא באותה דרגה של קדושה, בדיוק כמו שהצדיק נמצא שם עכשיו בחיים חיוסי. ממילא הרבי מסכם, שאמורו מכל הנל, שחיי הצדיק הם חיים נצחים, ולא רק ברוך ניסיוניונים, אלא גם בנוגע למוקם הגשמי, והשולחון והכיסא וכל הכלים הגשמיים, כמו שהרבי מביא במיימר שם על קדוש שלו איזוזו ממקוימו, וממילא הקדושה נמצאת בגשמי סוילו, ועל דרך זה, זה גם בכסובים, בספורים, שבהם הוא הכניס את עצמו, שבהם נמשך מהקיום העצמי והנצחי של קדוש הצדיק והנוסי לכל ההולכים בדרוכו בדרך ישורו, אשר הוירנו מדרוכו ונלכו בערכו יסוב נצח סלבוי. בפרט אומר הרבה על ידי שלומדים בכסובים ובספורים, ולומדים את זה באופן שזה מביא למעשה ופועל. הן בעצמו הבן על ידי הפוצה סמה יונס להפיץ את המה יונס, את הספורים והכסובים חוצו, ואז זוכים, הרבי קישר את זה אז, לפרשה סנוסי שקוראים כל יום בחידש ניסן, שלמרות שזה היה פעם אחת בזמן חנוכה סמישקון, אז אנחנו כל שנה ושנה חוזרים על זה, ואומרים אחר כך יירוצרים, שעל ידי שאנחנו קוראים את זה בתורה, אז יאירו אולי כל ניצייצין קדישין, וכל אוירס הקדושס הקלולס בקדוש הזה השבט, להובין ולהסקיל, בסירוסכו, בירוסכו, לסס, רצוינכו, כל ימי חיה, יני וזרי וזר הזרי מעטה ועד אילום, כלומר שעל ידי העסקה שרוסלה נוסי, אז זה פועל על כל אחד ואחד, שזה יורגש אצלו, וימשך בו, ויאיר בו כל האורות, וכל העניינים של הנוסי באופן של נצח סלבויד. רבי מסיים בשיחה המוגיה שהאירוע בנוגע לפויל, שצריכים להתקשר עם נוסי, עם נשיא ישראל שבכל דור ודור, ועל ידי זה מקבלים מהניצחיוס של הנוסי, וזה פועל לאובנו לאסקל בסירוסכו, בניגלד את תירה, פנימס את תירה, כולל תירוסם של רבי סיינו נשיאינו, וגודל תלמוד שמביא לידי מייסה, ובפרט בעניונים שהזמן גרומה, להתעסק בעניונים של מבצע פסח, להכין את עצמו ואת כל בני ישראל איכוב לחג הפסח, לדאוג שיהיה לכל אחד ואחד את צורכי החג, הן בגשמיוס והן ברוכניוס, שידע את הלכס פסח ואת הסיידר ואת כל מה שצריך. הרבי מסיים על דגש מיוחד על העניין של הילדים, שהם חלק מאוד חשוב בסיידר, ועד שעושים כמה וכמה שינויים כדי שלא ישנו התינקס, וכמו שדובר, לאחרונה אומר הרבי שכל ישראל, הנושם, נושם וטף, יעשו מהבית הפרטי שלהם, מהחדר שלהם, שזה יהיה על דרך מקדש מעט, בית של תירה, תפילה וגמילוס חסודים, שיהיה בייס חבד, כל בית ובית, עד שהבייס הגשמי, שכל העניין הוא שגם הבית הגשמי, וגם הכלים הגשמים, והמטבח, וכל החפצים שיש בבית, הם יהפכו להיות כלים לקדושה, כי הם יהיו גם כן חלק מהבית של תירה, תפילה וצדוקה, שיהיה בייס מולספורים, ועל ידי זה שכל אחד עושה מהחדר שלו ומהשולחון, מהמיטה, מכל העניונים של הבית, העניונים הגשמיים, עושה מקדש מעט כלי לקדושה, אז נמשכת קדושה וקיום עצמי בחדר הגשמי והכלים הגשמיים כקדושו לאיזוזו ממקוימו, ועד שזוכים להיכנס שוב ליחידס באותו אופן, לבוש בחגוירו ועומדים אצל השולחון, באופן של דע לפני מי אתה עומד, ומדברים עם דמעות של שמחה, כבן שמדבר לאוביב, בן יוחיד להיר עם סקיינים, כמו שמובא שישראל, בוא נימתם לשם אלוקיכם, להובינו שבשומיים, וזה גורם תיינו גודל לאב, ותיינו גביל, ונעשה תיינו גניברו. זאת השיחה שהרבי דיבר אז, וזה מופיע בליקוד בחלק למד בייז, אז היא רוצן שבאמת נזכה לראות את כל העניונים האלה, לראות זנזך מתנרבן תכף ומיד למטו מעשור הטפוחים בגוף גשמי והוא יגולנו.
רוצה מפונחו השם לא יקרנו ולא יקרי אבו יסיינו
אמן ישמין כאן ולחיל
חודש טוב, אנחנו נמצאים עכשיו בהתוועדות, אז אני רוצה להגיד לחיים, קודם כל להתחיל את הפברינגן עם לחיים, שיהיה לחיים לכל כלל ישראל, שיהיה לחיים לכל השלוחים, שאנחנו נזכה כבר לחיים נצחים בביאס משיח צדקנו, תקף ומיד ממש, לחיים לחיים. יש שיחה של הרבי, שהרבי דיבר טוב של עמד זין, זה נמצא בלקוט שיחס חלק תזין, השיחה השלישית, שהרבי מצטט את הרשי, על זה שלקחו את השא, ארבע יומים לפני פסח, בפסח מצרים, והוא מביא ברשי, ואני מצטט, והיה לכם למשמרס, אומר רשי, זה לושן ביקר, שטוין ביקר מימום, ארבע יומים קודם השחיתה. ואז הרבי שואל, לא הרבי, רשי, מפני מה הקדים לקיחוסי לשחיתוסי, ארבע יומים, מה שלא הציב וכן בפסח דוידס, אז הוא מביא הוי רמאסיה בן חורש עומר, הרי הוא עומר ועבר לך וערך, הגיע שבוע שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולהוי ביוד המצווס, להתעסק בהם, כדי שיגלו, שני מבעת אורן ואריה, ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמולו בויס הלילה. ואז הוא מביא את הפסוקים, והוא כותב שהויו שטופים בעבודת כחובים, ואומר להם, מישכו, קחו לכם, מישכי ידיכם בעבודת כחובים, וקחו לכם צוין של מצוות. אז הרבי אומר שמה, אם זה אם היו ערומים במצוות, אז למה את השתי מצוות האלו? חיירי מצווה אחד זה מספיק. ואם צריכים הרבה, אז למה רק שניים? אני לא אכנס לכל הריחס, הרבי מסביר את העניין שהיה חסר להם גם בעשי טוב וגם בסור מירה. לא היה להם קיים מצווס כשהם היו מצרים, וגם כן לא היה להם, הם היו שטופים בלילם, כמו שרשי כותב. היה להם עניונים שנדבוקים מתומס מצרים. ואז השני מצווס האלו אומר הרבי זה מצווס כלוליות. יש את העניין של דם, מילה שזה הברית עם הקדוש ברוך הוא, זה כנגד כל עניין של עשי טוב, ויש את העניין של דם פסח, מכיוון שהצוין זה היה עבוד אזורי של מצרים, אז היו צריך להיות משחוקו לכם, כדי שהם ייפרדו מהרע, זה עניין של סור מרע. לכן הוא נתן להם את השתי מצוות כלוליות האלו, וכדי שיהיה להם לא רק מצד השבוע, אלא שיהיה להם מצוות מצד עצמם. והרב אומר, וזה הסיבה למה שכתוב הרמתי בן חורש, אומר, למה רשי מדגיש את זה? כי הוא פתח ישיבה ברוימי, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, הוא פתח את ישיבה ברוימי, שזה הישיבה הכי גדולה, והוא היה מנחם את התלמידים כל הזמן, למה דווקא ברוימי? כי ענייננו לעשות את המצב של רוימי לישיבה. זה ענייננו. והרב מסיים שזה גם גנרו בשבילנו, שאנחנו צריכים לקחת את המצב של רוימי, ולעשות את זה לישיבה, וזה מה שהרבי הקודם, כך הרבי מדבר, על עניין הזה שהיה לישיבה ברוימי, והוא היה מתעסק בפוצס הידס, ולזכות יהודים במצווס. וכידוע מפורסם, כשהרבי מדבר על הרבי הקודם, הוא בעצם מדבר על עצמוי, ואנחנו יודעים את כל המפצועים. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בחודש הגאולה, וזה הזמן להפוך את העת אורם ואריה, אנחנו צריכים להתעסק עם העניונים של לתת לכלל ישראל את המצווס, כמו אדם פסח ואדם מילה, כדי שהם יהיה להם את המצווס האלה לגאולה. וזה תפקידנו עכשיו. וזה מצווס השואה. דבר ראשון שאנחנו מדברים על העניין הזה שחלוקס מפצמצה. ואנחנו יודעים עד כמה שהעניין הזה מפצמצה היה אחד מהמפצועים הראשונים של הרבי. רואים את זה באיגרס. לפני כל שער המפצועים. והחסידים יודעים שביר א' ניסן תופשין טס, הרבי דיבר, הרבי הקודם, על הפנימיוס וורט, הנקודה וורט, של מצווס, שמצה, זה מיכלה דממנוסה, ומיכלה דאסוותה, והרבי הקודם שם מסביר איך שזה וורט, שהאלטרבי מסר שהוא קיבל מהמגיד, שהוא קיבל את זה מהבל שם טוב, שהוא קיבל את זה מהכי השילוני, וזה וורד שעבר מרבי לרבי. וחסידים אומרים שזה הסיבה למה שהרבי אמר יראה לפניסן טוב שנטס את הוורד. לרמוז לנו על הרבי הבא יראה לפניסן טוב שנטס, כי הוא אומר שזה חינך וורד בשביל רבי סייני נשיינו מרבי לרבי. וזה עניין של מיכלד האספוסה, להוסיף בריאס ברוכניס שהנשומה יפעל בגוף של יהודי. אז אם כן, כשאנחנו נמצאים בכזה תקופה, שאנחנו יודעים את המצב של המגפה, מה שיש, איש צורי היא ליינקף, וממנה יבשע, אז הדבר הראשון, אנחנו צריכים מייס ופועל, כשלוחים, לתת לזכות את כלל ישראל, בכמה שיותר מיכלד המנוס ומיכלד הסבוסה. זה תפקידנו וזה ענייננו. וזה המפצה של השני כזה סמצה, וגם כן את השלישיות, איפה שאפשר להביא אותם, לכלל ישראל להביא את זה. זה דבר ראשון, וזה צריך להיות התעסקות בזה. דבר שני, יש גם כן את הסדורם. אנחנו יודעים עד כמה שאצל הרבי זה היה חושב את הסדורם הציבוריים, והוא דיבר את זה עם הרבונם הראשים לגבי העניין הזה שצריך להיות סדורם ציבוריים. אז גם כן אצלנו, אי אפשר כרגע לפי המצב הנוכחי סדורם ציבוריים. אנחנו מקווים שכן. אני תמיד אמרתי, אני עושה סדר ציבורי כבר מתופשן למד בייס. כשהייתי בטורונטו כבחור, אז התחילו היהודים מרוסיה לצאת. אז בשבילי סדורים ציבוריים, אנשים היו שואלים אותי, לא חסר לך את הסדר בבית? אז הייתי אומר לכם, חבר, כשמשיח יבוא, היו הרבה סדורים ציבוריים. אתה חושב שכל אחד יכול לאכול קורם פסח לבד? אז יש סדורים ציבוריים גם כן. היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מקווים ומתפללים, חודש הגאולה שבניס נגלו ובניס נסים לגאול, שיהיה לנו סדורים ציבוריים גם כן. אבל עד אז, יש לנו גם כן את הערכות בשביל שכל אחד ואחד יכול לעשות את הסדר בבית. ועם ההורות והכל. וזה גם כן חלק מעניין כדי לחזק ולעוד את כלל ישראל. זה ענייננו, לאוידד ולחזק קלויסו. זה המבצע שלישי. והמבצע שני, המבצע שלישי, שאנחנו יודעים על מה שהרב אמר, זה עניין של אותיות בספרי תורה הכלוליים, שהן של הילדי ישראל וגם כן של המבוגרים. וזה אנחנו יודעים שהרבי אמר את זה. הרבי התחיל את העניין של הספר תורה של ילדי ישראל, מיר א' ניסן, תוף שממל. אחר כך בראש השונה, תוף שממבייס, הרבי דיבר על ספר תורה למבוגרים. ואחר כך במיקץ, תוף שממבייס. אז הרבי דיבר על זה, שמישהו שלח לו על הפוסק בדניאל, שכתוב שמי שכוסף בספר ימולת, על איזה ספר זה נמצא, מה שדניאל מדבר, שיש צורה, ועם כל מי שכתוב בספר, אמר הרבי זה בפשטס, הספר זה ספר תורה, ספר תורה הכלולת. וזה דברי המלך, שהוא אמר לנו שמי שיש לו אויז בספר תורה ימולת, והוא קישר את זה לספר תורה הכלולת. אז לכן אנחנו צריכים להרבות בעניין של הרישום לספר תורה הכלולת, מזכות יהודים, הן למבוגרים וגם כן לילדי ישראל. וזה צו השעה. וזה צו השעה שלנו, כדי לתת לכלל ישראל מצווס, כמו שזה היה בפסח מצרים, דם פסח ודם מילה, כך גם כן היום, עניין של מיכל דסבוסה ומיכל דמנוסה, זה גם עניין של עשי טוב, זה המיכל דמנוסה, לחזק את אמונה, צריך לחזק אצל כלל ישראל אמונה, והרבי פעם אמר, שזה שהמיכל דמנוסה מחזק את אמונה, זה לא רק אמונה בשם, אלא זה אמונה ביוד גימל איקרים, של אמונה. גם אמונה במשיח. גם אמונה בכל שער י"ג איקרים. זה כשאוכלים מצה. אז זה נכנס אמונה. וגם כי נכנס עד הספוסר לרפות אותם מכל עניונים השליליים שנדבק להם. כמו הקורבן פסח. וגם שהם יעשו את הסתורים בסדרי פסח כלחוסם. וגם שיהיה להם אויסיס בספר תורה. אז אני אגיד עוד פעם חבר שלוחים. לחיים לחיים. אנחנו נמצאים גם כן. על יד בייז ניסן, ממש בסמיכס לבי, אנחנו נמצאים בבייז ניסן, בבייז ניסן זה שנס המאה, והרבי פעם אמר שעניין של מאה זה כאילו מס ואויבר ובוטל מן אוילם, והפשט בזה אומר הרבי, שהאוילם לא שן הלם, שההלם והסטר שלם מתבטל בשנס המאה, זה שנס המאה מהסטלקס, שנס המאה מהנשיא של הרבי הקודם, אז אם כן, השנס המאה זה הזמן לבטל את כל ההלם, ההלם הוא הלם גדול עכשיו. אבל זה כמו שבחסידים אומרים שהצמצום זה בשביל הגילוי. או בשביל עניין של רכבת הגרעין, בשביל עניין של הצמיחה. או את העניין של, של, של כשיש מידס הדין, אחרי מידס הדין יש מידס הרחמים. אז אנחנו עומדים לפני ואתה ברחמך הרב מרחם עלינו. שיהיה את הגילוי של רחמים רבים. שזה גילוי של כסר, גילוי של פנימי עזעתק. כמו שאנחנו למדנו בחסידים. זה התקופה. ואנחנו אלו שלוחים שמביאים את הניצוחן הסוף סוף, שאלתר רב אמר סוף סוף בזין דידה נוצח. עכשיו יהיה דידה נוצח, ואנחנו נזכה לראות את הרבי בעיני בוסר, והוא יציא את כלל ישראל מהגולוס, ושאנחנו נהיה מהשור הראשונה, חיול לבייס דוד, שלא יחמים סמלחומה, ומביאים את הניצוחן, שיהיה תקף ומיד ממש לחיים ולחיים.
לחיים לחיים שלוחים, אנחנו בהתוועדות ליל שישי המסורתית כבר, והפעם בווידאו, אמרו לנו לצלם בווידאו, אנחנו עושים משהו בלייב, אנחנו עושים עכשיו ניגון אחונה, 100 שנה בייז ניסן תוף רייש פי, בייז ניסן תוף שין פי. אז ניגון אחונה, כל אחד בביתו הוא, בטח ישלוחים שלראשונה בחייהם, הולכים למקווה עם משנייס, מתפללים עם 10 כוחות הנפש, אז גם אנחנו ננגן ניגון אחונה, בעזרת השם שזה יהיה ניגון אחונה לגאולה האמיתית והשלמה, נאו. ביחד איתנו, נשיר.
Ya ilaha לחיים, לחיים ברידה, אחיי ורעיי, ידידיי, שלוחי המלך בארצנו הקדושה, ובמצב ותקופה של היום, עלינו לחפש איך להתחזק, לא רק להמשיך, להתחזק בכל העניינים, בשמחת תורה תופשין למד חס, שקרה מה שקרה בליל שמיני עצרת, והרבא ביקש וקיבל רישיון מהרופאים לדבר כמה דקות לחסידים, המילים הראשונות שהרבא אמר במוצאי שמחת תורה בשידור, היועץ אז מצד הסיבה רט מנוח הבדולו, מפני סיבה, הסיבה לא הייתה משהו שרצינו. קום תו דמיילה, אז מכן הרנין דגנצה ולט. בשביל זה, ניתוס אף מעלה, שאנחנו מדברים עכשיו לכל העולם, לא רק כמו פברנגים, בכל שמחת תורה, רק לעולם ב-770, אלא שומעים את זה בכל העולם. זאת אומרת, שהרב אומר, לא רק שאני צריך להמשיך ולעשות מה שאני עושה, למרות כל העניינים, הנחישות הדרושה וכולי, אלא אני רואה ואני מוודא שיהיה משהו איזהפכה, משהו יותר ממה שהיה כל הפחות באיכוס ואולי גם בקמוס. ושמעתי בפברנגן עולמי אתמול מהרב ברלזה שהבית כנסת שם מרינה רושה ברוסיה כל שנות הלחץ של הקומוניסטים של יפסקים בכל העניינים שלא קרה שיהיה יום בלי מניין שם ועכשיו לא מתפללים שם אולם, מהו העניין? העניין הוא שזה מיילה. בכל השנים של הממשלה, של הסובייטים, היה לחץ מצד שנאה ליהודים, ליהדות. ועכשיו זה ביטוי של אהבת ישראל. היקרס של כל יהודי שלא רוצים לעשות משהו שיכול להזיק לו, לעשות לו לא נוח. זאת אומרת שהעניין הנוכחי הוא שיעור, הוא יראה לנו למצוא העומק והיקרס של כל יהודי. וזה מזכיר אותי, בשמחת תורה תופשין למד ה' זו הפעם הראשונה שהגעתי לרבא אחרי שנסענו על שליחות על שמחת תורה וביום שמחת תורה אחרי קריאת התורה, לפני שהרב חזר למקומו, ישב שם איזה יהודי, איזה חסיד, עם ספר תורה, והוא היה כנראה אחרי הרבה לחיים, ומישהו פחד, מה יקרה עם ספר תורה? והוא קפץ ודחף על, על, הבן, על הבן אדם שישב שם, ולא באופן עדיני. והרב ראה, ואני שמעתי באוזני, הרב אמר, The mensch is more wichtig. הבן אדם הוא יותר חשוב. זאת אומרת, זה שהבריאות והנוחיות של יהודי, זה יותר חשוב אפילו מספר תורה. וגם ביחידות בשנות הלמד, שמעתי מהרבה, אחרי כל היחידות, הסדר היה שהרבה היה חותם עם ברכה, לפעמים אפילו בעיניים סגורות. והרבה ברך בעניין זה ועניין זה, כמה עניינים, ולבצוף הוא אמר בזה הלשון, ונקודה הפנימיס, הם חסידי שנחס פונדקינדה, כולל בונכו אלו התלמידים, תלמידים ותלמידויס מושפויים ומושפויס. זאת אומרת, הנקודה הפנימית של השליחות, שתהיה לך חסידי שנחס מהילדים, וזה כולל בונכו אלו התלמידים ותלמידויס מושפויים ומושפויס. וכל השנים אני חושב איזה קשר יש בין הנקודה, אם זה הנקודה הפנימית של הילדים או המושפעים. מדברים על הבנים ועל הבנות, ואני חושב במשך השנים שהרב אומר שהדרך הנכונה בשליחות היא שהילדים יהיו חלק מהשליחות והמקורבים יהיו חלק מהמשפחה. זאת אומרת, המערכת היחסים שמראים למשפחה, לבן זוג, כל האווירה בבית, חסידי שטוב, השליח שטוב, זה פועל וזה מקרב וזה פועל במקורבים שרוצים לחיות בכל הפחות משהו ככה. וכמו כן, הילדים לא יגישו שיש לי אבא ואמא שעובדים באיזה מקצוע ואחר כך באים הביתה, אלא שאנחנו כולנו, אנחנו כולנו בשליחות. ובזמן הזה, לנצל את הזמן שאולי בבית, אנחנו בבית יותר מכל השנה, לחזק את היחסים, לבלות זמן איכותי, זמן כמותי עם הבן זוג ועם הילדים, יותר ממה שהיה סתם הזוי. ועוד סיפור אחד. מיחידות גם בתופסון למד ה, מוחרס שמחס תוירה, זה היה ליל שישי, ערב שבס ברשיס, ויודעים כמה היו המסע על הרבה, פושט בגשמיס, ואני נכנסתי ליחידות, וכתבתי שורה אחת, או שתי שורות, אונו לבורך אותי ואת כל הנלווים עליי. והרב יושב ביחידות כל הלילה. ואף על פי כן, באמצע היחידות, הרב שאל אותי, האם שמעת מפלוני בזמן האחרון? וזה בכלל השאלה הייתה כמו מופס. אני הייתי קרוב ל-35 שנים. ואני הייתי עובד לא בחינוך, עם בקירוב, עם סטודנטים, חב"ד על קמפוס. עם סטודנטים, ולא היה לי שייכות עם פלוני. פלוני היה מחה, הוא היה עסקן, בן אדם, יודע ספר גם, אבל לא היה לי קשר עם השכבה הזאת של הציבור האנגלי. אבל בהשגוח הפרטיס, שבועיים או שלושה שבועות לפני זה, נפגשתי עם הרב ברנהרד, עליו השלום, מדרום אפריקה, והוא אמר שהוא נפגש עם פלוני, ופלוני אמר הרבה דברי ביקורת על הרבה, רחמנו לצלן, בנגע אצל עניין של מי יהודי. עוד הרבה שאל אותי אם שמעתי מפלוני, אמרתי לרבה מה שקרה, ששמעתי שהוא אמר ביקורת על הרבה מי הוא יהודי. הרבה אמר לי, דווי ספבוס הזוקטס, אתה יודע למה הוא אומר זה? זה בשביל שמישהו הגיד לו לושן הורה, או דגור המוצי שם רע. אולי גם מוצי שם רע, לושן הורה זה משהו שלילי שהוא אמת. מוצי שם רע זה ממש עניין של שקר. בלבול. שאני דיברתי נגדו בפומבי. ורבא אמר לי, איך רד נשת וגן מנשן, איך רד וגן שיטוס. כשאני מדבר, כשאני אני אומר שיחה, אני מדבר על, לא על אישיים, אני מדבר על שיטות, על רעיונות. ואני עומד שם ביחידות, כמו חייל, וחשבתי, הרב זה הרב, הבן אדם הכי גדול בעולם, הכי קדוש, הרב. וכל עניינים הוא גם הידיד הכי קרוב אליך. כל זה היה בחצי שנייה. חשבתי, כשאני אחזור לאנגליה, אראה איכשהו שיפגש עם פלוני, ליישר את דעותיו. אני חושב את זה החצי שנייה, הרב אמר, סינישקין עניין זולסטים זוגן. אין עניין שתגיד לו מה שאני אמרתי לך. אז אני חשבתי שאני החוכם של המנשטנה, וחשבתי עוד חצי שנייה שאבקש את הרב ווגל. הוא היה בתוככי הקהילה בכלל. אני חשבתי שאבקש אותו. ורב אומר לי, מה נעשה על המחשבה שלי? סינשקנינין זול בטנצוויתן זול גן. אין עניין שתבקש מבן אדם שני שילך לפלוני. כי איך אני יודע מה שאמרו לו בתחס ארבע עיניים. אבל הרב אמר אחר כך משפט אחד, וזה מורה דרך שלי כל השנים. מי סודזקס הונדן דרייצן מצווסים לתורה. יש 613 מצוות בתורה. מי יהודי אז אין אופן זה? מי יהודי הוא אחד מהם. אבל אביל נשת אבית מת אונס, אף מי יהודי זה לאבית אף 612. אם הוא לא רוצה, אם פלוני לא רוצה לשתף פעולה עם חב"ד בעניין של מי יהודי, אז נשתף פעולה עמו ב-612 מצוות. זאת אומרת שצריכים לחפש הדבר המאחד, ולבנות על זה, וזה נוגע במשפחה הכי קרובה, וגם בעבודתנו, ובעזרת השם, מכל עניין, אנחנו נעבוד על מערכת היחסים עם כולם, ונביא את המשיח בקרב ממש לחיים לחיים.
והניגון הבא, זה ניגון שלמדתי ממשפחת גורליק, גם זה המקום להגיד יש הכוח לרב זלמן על כל הארגון הנפלא של השידור הנפלא הזה. אז זה ניגון שלמדתי בחתונה לפני שנה, לימדו אותי. החק אלוהי בכל יום שהוא יום, נכון מה ישראל, אתה מכיר את הניגון הזה? אנחנו נשאיר ביחד עם מוישה, יש לנו פה זמר, אורח שהגיע במיוחד. מוכן להחק אלוהי? קדימה, זה בכל השפות, בעברית, אנחנו נשאיר בעברית, בעברית, יידיש, ברוסית, יש גם אנגלית וצרפתית וספרדית ועוד שפות, אבל לא נלאה אתכם יותר מדי.
שנים שעברו, שעברו. כיום בייס דיסן נמצא בזמן כזה, בתקופה כזאת, שאי אפשר לתאר, שאי אפשר היה לתאר בראש, שאנחנו נמצאים בערב בייס דיסן, נהיה במצב כזה שבו העולם מושבת, ובאופן אישי חסידי חב"ד מתמודדים עם מצבים מיוחדים בכמה מקומות של ריכוזי אנש שצריכים ישועה, וכאשר מתקרב הזמן של הילולה של אחד מרב סיניוסינו, ובעניין הזה אצל הרב שמואל זיידן, אז הזמן שמצפים יותר לישועה ולהתעוררות רחמים רבים של הרב שמואל זיידן. אבל בעיקר אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו היום לוקחים את העניין של בייס דיסן, ללמוד מזה, ממה שהיה לפני 100 שנה להיום. אנחנו יודעים ש בית ניסן לפני 100 שנה היה בתקופה איומה ונוראה, תקופת מלחמת העולם הראשונה, ואחריה מלחמת האזרחים, הרעב והמחלות, ובאותה תקופה גם כן הרב יושב זין עצמו, הרב הרשע בעצמו, שמע בשורות בשורות קשות מאוד אודות חסידים שהלכו לעולמם מהמחלות, מהרעב, בפוגרומים באוקראינה. ואף על פי כן אנחנו יודעים שהוא המשיך את עבודתו בקודש כמימים ימימה. נכתב מפורסם שהרב הריאץ שמתאר את הדבר הזה, את הפלא הזה, איך שהוא המשיך להתוועד כל הזמן, המשיך לעסוק בעבודתו כפי שהיה קודם, הם בקבלת אנשים ליחידס ובעידוד ולנחם אנשים, לחזק אנשים, וגם בעבודתו, ובעיקר בעבודתו לעצמו, שהוא התבודד לעצמו, ככה לשון, ועסק בסידור כתביעת קודש של הרבים שלפניו, ובעיקר אנחנו יודעים שהוא עסק בסידור ועריכת המשך חיים בייז, שזה הכתר של כל המאמורים שהרבש מזהים. וזה הוא עסק בדברים הכי עמוקים. מי שיודע בכלל מה זה נקרא מאמורים עמוקים בחסידס, וכל אחד מאיתנו חווה קצת מזה בישיבה, יודע שבעין בי זה עמוק למעלה מעמוק, ובדברים האלו הוא עסק לא בזמנים של רוגע ושלווה, אלא בזמנים הכי קשים, דווקא אז הוא דאג להיות שקוע ועסוק בלימוד החסידס ובהנחלת החסידס לאחרים. ועם הדבר הזה הוא היה בתנועה כזאת שמצד אחד למעלה מעולם לגמרי, מצד שני דאג ובכה והתחנן על לעורר הרחמים על עם מסביב. יש מכתב מאוד מעניין שיצא עכשיו לאור, קיבלתי אותו היום, ואתם כנראה גם קיבלתם בקונטס שיצא כעת על די להק. יש פה מכתב, בחרו כמה מכתבים שבהם רואים את העניין של הביטחון. מכתב אחד מתייחס בדיוק לתקופה הזאת שמתאימה לתקופה שהייתה לפני 100 שנה. הרב כותב פה במענה לאישה אחת שכתבה בתתווה בדר שני, כתבה לרב על המצב רוחה והפחד שלה, והרב כותב שהוא לכותבה שנתעורר זה על ידי קריאתה בעיתונים אודות מלחמה הגרעינית וכו', שמפחידים את הקוראים. אז רב אומר, מצב רוח דומה לזה היה בימי המלחמה בשנת תפש עין דלת, שהתחילו להשתמש באווירונים, ולאחרי זה בפצצות של גזים משונים וכו'. מצב דומה לזה היה בימי הביניים, שהתחילו להשתמש באבק שריפה, ומצב דומה לזה היה כמעט פחות במדור. וידוע לאלו שמתעסקים בספרי דברי ימי עולם, דברי ימי עולם, והרי מאז כבר עברו כמה מאות ואלפים שנה, וידוע מאמר החכם אשר העבר הוא מלמד את העתיד. זאת אומרת שאנחנו צריכים ללמוד מכך שהיו דברים בעבר, ואף על פי כן יהודים החזיקו מעמד בכל מצב. והרב מוסיף בהמשך את הפסוקים שהיא צריכה להתעודד בהם כדי לזכור שהקדוש ברוך הוא תמיד איתה ושומר עליה. וגם הרב אומר דבר מאוד מעניין, שיש מקום לומר שהפחד נובע מכך שלא מתעסקים עם הפחד האמיתי של הנפש האלוקית. מהו הפחד של הנפש האלוקית? הפחד של הנפש האלוקית הוא שמא היא לא כמו לפי הרצון העליון, זה הפחד של הנפש האלוקית. מה עושה היצר הרע? בשביל להשכיח את הפחד של הנפש האלוקית, אז הוא נותן פחד אחר, פחד שהוא לא, פחד של אום הזה. אז לכן צריכים להתחזק בפחד האמיתי של הנפש האלוקית, לשמור את הרצון העליון, ואז ממילא מבטלים את הפחד האום. נספר קצת משהו על מה שהיה בזמנו, לא בזמנו, אלא לפני 20 שנה בדיוק, בליל בייז ניסן, שאז הייתי עדיין ברוסטוב, והייתה אחנוס הסבתיירה, ואז הגיע, הרב רונוב הגיע, וכל החשובים, והיה שם הגביר מברזיל שתרם את הסבתיירה, והייתה השמחה הגדולה והאדירה. אבל העיקר הייתה התחושה הנפלאה שהייתה, זה משהו שקשה להבין בכלל, מי שלא היה במקום, בפרט בליל בייז ניסן, לא יכול להבין את התחושה, לדעת שאתה נמצא בסטלובה, במקום שהרבש לו זה נעמיץ בעד. אתה נמצא בקבינט, במקום שהוא קיבל ליחידס, במקום שהוא ישב שם הימה ולילה, במקום שהייתה איסטלקוס עצמה, דברים שקשה לתאר. לפני שבועיים, בשגוח הפרוטיס, בחתונה, באחת החתונות האחרונות שהיו לפני, עדיין בפרסום, לפני שהחתונות ירדו למחתרת, אז פתאום הרביץ' קיגורביץ', המשפיע, הוא רואה אותי מהצד, קורא לי, הוא אומר, אתה זוכר לפני 20 שנה מה שהיה? אמרת, אני לא זוכר, היו הרבה אנשים, אז מי שהיה המשפיע הרשמי היה רביץ' קיגורביץ', שהוא התוועד מאוד יפה בקבינט, באמת יפה מאוד, לפני זה הייתה עלייה לאוהל. הוא מספר שכשהוא יצא מהאוהל, הוא מיד סיפר לי, אני לא זוכר, מיד סיפר לי שהיה לו עכשיו מויפס ממש. היה קר, והוא עמד על הקרקע של האוהל, והוא הרגיש שהרגליים שלו פשוט, הוא חלץ את הנעליים, שהרגליים שלו פשוט נדבקות לקרקע, פשוט כואב לו ממש, הוא מרגיש שזה משהו, הוא לא מסוגל עוד לעמוד, אבל הוא החליט, הוא לא זז. הוא נמצא ליד האוהל, ליד רב שעושים, לא שייך בכלל, הוא לא יזוז מהמקום. והוא אומר שפתאום, כשהוא החליט שהוא לא זז מהמקום, פתאום הוא מרגיש כמו איזה גלים של חום מהרצפה. כך הוא מספר, זה אפשר לשאול אותו. שהרגיש גלים של חום שחירמו את הרגליים, פתאום נשכח כל העניין. חיזיון מופלא, פשוט מרגיש שחם לו, ואז המשיך לעמוד ולהתפלל בלי שום בעיה. והוא סיפר לי, הוא טוען שהוא יצא מהאוהל, הוא סיפר לי מיד בחוץ, אני בתור כהן, עמדתי על המדרגות בחוץ, וככה הוא טוען שהוא סיפר. וזה סיפור של מהאוהל של רבו של הסעידן, שנמצאים בזמן כזה, שצריכים את הישועות, ויש פה את הנסיעסקיח של הרבים, ופה את הנסיעסקיח של הרבו של הסעידן, לפעול ישועות, את הסינים שקשורים ומחוברים, שמדברים על רבו של הסעידן, וזה גוף ומעוררים את זכותו, זכותו יוגין, עלינו, על כל הנש ועל כל אלו שצריכים רפואה שלמה, שבאמת מתחננים ומבקשים שהרבים יעשו רעש ויעוררו למיילו, שיהיו ישועות וכולם יהיו בריאים וחזקים ויוכלו יום הם שלום טבס. יש נקודה עיקרית, כלומר מה שאמרנו קודם על זה שלא נתייחס למצב. אפשר לחשוב שמי שמדבר על כך שחייבים להתייחס למצב, כלומר שהמצב הוא איום ונורא, ואתה לא מותקן מספיק, אתה לא יודע כמה המצב בקרונית, כמה המצב בפריז, כמה המצב באנטוורפן, כמה כך וכך, אז אתה באמת בנאדם רציני על הקרקע. אז אתה בן אדם, כמו שזה צריך להיות, בן אדם שלא חי בעננים. חסיד, אבל עם רגליים על הקרקע, חיבור שמיים וארץ, טוב לשמיים, טוב לבריאות. ואם אתה מדבר קצת יותר מדי בסגנון של ביטחון, בשמחה, אתה חוטא לחיבור הזה של אלילים תחתינים. כי אתה יותר, אתה אהב בשמיים, אתה כמו איזה מלאך. מה אתה מדבר בייזניס עם דברים שעכשיו לא רלוונטיים כאילו, חס ושלום. התשובה היא, אנחנו רואים אצל הרב לאורך כל הדרך ממש. בכל השנים, המקדמות האמצעיות והאחרונות, ואנחנו מאמינים שעכשיו זה בדיוק מה שהרב דורש גם עכשיו, ברגע זה ממש. יש המושג שאצל הרב בייז קצובס. כמו שיש בעולם הישיבות, בדורות האחרונים, יש צבי דינים, אז יש המושג הזה שצבי קצובס, צד אחד, כמו שהרב תמיד אומר, צמי זה אדמות מבעיד, צד אחד דור שמצילי יהודי שיעשה כך וכך, צד שני, כך וכך. איך זה יכול להיות? נמנע נמוס. יש שום סתירה שבן אדם יאמר טילים, ובאמת, מעומק הלב, ועורר הרחמים, ויתפלל, ויתן צדוקה, ויכיר בחומרת המצב שכמוהו לא היה, שם ישמור ויציל. ושיהיה מים על כל מי שצריך, ויחד עם זה, לחיות בביטחון ולשדר ביטחון סביבו, ואפילו להיות מסוגל להגיד את זה בדיחה טובה. יש אפילו בדיחות שחורות, אבל אפילו בדיחה לבנה גם טובה, ולהתחיל להעדיף גם ככה, כדי שאנשים מסביב יבינו שהדרך האמיתית להגיע לרפואה שלמה היא עוברת בעיקר לא על ידי התעדכנות כל 5 דקות במה שקורה ובדברים הנוראים שקורים, אלא בעיקר בכך שתוקעים את הדעת שלנו, את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, בטוחים באמונה שלמה, והביטחון עצמו מביא ומזרז רפואה וישוע למי שצריך, ומרחיק לגמרי מאותו אחד שבוטח כל התקרבות של כל מה שחס שלום שיכול להתקרב, שלא יתקרב אליו בכלל, כי מדובר פה ליהודי חוסיד שבוטח בעצמו ובטוח, ומעביר את הביטחון הזה לכל סביבתו. בפרט שלוחים. הרי שלוחים זה, מדברים על תכבים, על בייס דיסני, זה תמימים. תמימים זה, זה, זה החיילים שהרמש עושים. תמימים חיילים לביס דובי. ומשם נמשך מדור לדור, תפריד את הרבה, ואחר יחצה לרבן. אבל אותם תמימים, הם השלוחים הרי. השלוחים הם התמימים, זה המיוחד שבהם. שחסדי רטוב שמים זין, כמה מאיתנו בטח זוכים לזה, כשהרב אמר שכאן המקום להכריז בפני חיול ובזדובי את התמימים, שהם קיבלו את הכחס של הרבים, שהרבסינים יזינו או מזה גאודבת, גידלו אותם, חינכו אותם. להכריז בפניהם, ופה הרב עשה איזה תנחת קצרה ואמר, ורד שלוחים ונגי איינמן דיבר בגידישקייט. כך הרב אמר. זאת אומרת, הרב אמר שכאן המקום להגיד את זה לפני התמים ממחאולי מזדובי, שהרבים השקיעו בהם את כל הכוח. זאת אומרת, דווקא עכשיו, בבית דיסני, שהטנס יזכח להיות כמו תמימים, ולהיות שלוחים כאלה שניכר בהם שהם תמימים, זה בדיוק הזמן בית דיסני לעורר את השורש ואת העצם של שליח, שזה היותו תומים שקשור לרבסים יצאינו ולרבה בכל התוקף. יש פתגם שהפרידיק רבה כתב, זה פתגם נראה שזה לשונו שלו עצמו, למרות שבאותו אוסף של פתגמים, שעד היום לא הודפס משום מה, כמדומני, זה נראה פתגם שלו עצמו, שהוא אמר ככה. ואני זוכר שרמנדל היה מחבב לחזור את הפתגם הזה, ובהתאמה ובחיות ובחיות מיוחדת, שהלשון הוא ככה. חוסיד הוא שאוימד כמגדל אויז בתהפוך יש הזמני. רמנדל היה מדיש, בתהפוך יש הזמני. חסיד הוא שעומד כמגדל עוז בתהפוכות הזמנים, כשהעולם מתהפך לגמרי מן הקוצה לקוצה. בזמנים שתמורות כאלו בעולם, שלא היו 70 שנה, 100 שנה, דברים מוזרים ביותר. חוסיד הוא שעומד כמגדל עוז. תקופת חוסיד שהוא שליח, שהוא תומים, עומד כמגדל עוז, הן בעצמו, שבעצמו שומר על הציור הפנימי שלו, כמו שאמרנו קודם, שהרבי שמעון התבודד, נכנס לעומק עניינים של לפני הצמצום והעצמות, ולמד הבנים את החסידס והנחלת החסידס ברמות הכי הכי עמוקות בתוך הנפש, בתוך הבן אדם עצמו. צריך מצד שני כמגדלויז להנחיל את זה לאחרים, לכל הסביבה, למשפחה הקרובה, לאישה, לילדים, לכל המשפחה, כל הטלפונים, כל ההודעות, הכל לשדר, שתדל רק דברים טובים ומשמחים, ומיוחד אצל השלוחים לקרב את המקורבים, לעודד אותם ולדבר איתם דברים ברורים. ויהיה קצת קשה לנו, נלמד יותר סידס, נוכל לדבר יותר מהלב. ואז נדבר יותר מהלב, זה יהיה יותר נכנס אל הלב. כל שדבר יותר, נלמד יותר סידס, נדבר יותר מהלב. כל שדבר יותר מהלב, נשפיע יותר על אנשים. כי הדברים כנסו אליהם יותר אל הלב. וההשפעה תהיה יותר גדולה, וידעו שבחב"ד מדברים שמחה וביטחון, לא פחות מאשר מלחמת המפרץ בזמנו. מיל השם יעזור, שמכיוון שגם מתקרב גם מדלת ניסן, שידוע מהיומן שפרידיק רבה, שכמה ימים לפני חג הפסח, טוב יש לנו הרבה, היו כמה גזרות נוראות קשות על יהודים, ובטלו פתאום באורח פלא, כמה ימים לפני דל ניסן. זה יומן שפרידיק רבה מטוב יש לנו הרבה. מבלי התייחסות ליום לא של הרבה. כולנו מבינים מה קרה אז. שברגע שנולד הרבה, כבר נפעלו ישועות. בעצם זה שהרבה נולד. אז מילא, שם יעזור השם קורם ממש, ולא לחכות לדלת ניסן, אלא עוד לפני זה, מכיוון שכבר אנחנו נמצאים בתוך ניסן, חדש הגאולה, אז כולנו נזכה לניסים וישועס וניסים ניסים, ולראות את הגאולה מצווה השלמה, ממש בימים הקרובים, כי פשוט תכף ונמש, לחיים לחיים, בואו, חתו הדיני, אני לא משחק לדבורת. חיים לחיים כולם, סורס טייבס, ואח טוב ישראל, חיים לחיים.
שוב ערב טוב שלוחים, והפעם אנחנו בפינה שעבורנו לא פינה אלא עולם ומלואו, מענות הקודש של הרבי, וברוח הזמן שבו אנחנו נמצאים, שבועיים לפני חג הפסח, הזמן של מבצע מצר, של כל המבצעים שקשורים בחג הפסח. אנחנו יודעים שכשמדובר במבצעים העונתיים, מה שנקרא המבצע של חלוקת מצה שמורה, לפחות כזית, אחר כך כמובן שאצל השלוחים מתפתח שנהגו לתת מצה שלמה, למקורבים רבים דואגים גם להביא שלוש מצות לליל הסדר, אבל בעיקר ההוראה של הרבי כמובן בעניין של כזייס, שזה לקיים את המצווה, מצווה של מצה, אכילת מצה בליל הסדר. וכשאנחנו עוקבים אחרי השיחות של הרבי ועוד יותר והרבה יותר מכך באיגרס קיידש, במכתבים של הרבי, הן במכתבים פרטיים שהרבי שלח ליהודים שונים, אפילו בעניינים שונים שפנו לרבי, והרבי השיב בתקופה, בשבועות שלפני חג הפסח, כבר בפורים ולפני פורים, הרבי חזר והדגיש את העניין הזה של חלוקת מצה שמורה, של לדאוג ליהודים למצה שמורה, וכאמור אפשר למצוא את זה בלשונות רבים, באופנים רבים, לאורך כל השנים כולן, עד כמה שהרבי דרש וטבע ושיהיה באופן של כפליים ובאופן של איסוף, וכמובן שחייב להיות הרבה יותר משנה שעברה וכולו וכולו, כידוע סגנונו של הרבי בעניינים האלו. במיוחד נפלאה היא האמירה והתשובה של הרבי, שזה מפי השמועה, זה התפרסם במכתב שאהרונוב, רב אהרונוב שלח לאחרונה לשלוחים בעניין הזה של כזייס מצה שמורה, שכאשר יהודי היה אצל הרבי ביחידס ואמר שמדובר בבנייה של בניין, כנראה מדובר על בית חבד או משהו אחר, כל פנים בניין, בניינים של כרם חבד, שהוא התפאר שזה עניין של נדמה לי 10 מיליון דולר הושקע באותו בניין, אז הרבי התבטא ואמר מיין בניונים איז כזי סימצה, נדמה לי שזו הייתה הלשון. על כל פנים שהרבי אמר בניינים זה דבר טוב ונפלא, אבל הבניינים שלי, מה שבעיניי זה בניין, מה שבעיניי זה עניין החשוב ביותר לקיום עם ישראל, לדאגה ליהודי אחר, זה העניין של לדאוג ליהודי לכזייס מצה. נו, אז בוודאי שכל אחד ואחד, אנחנו כבר נמצאים עמוק עמוק בתוך המבצע, בוודאי דואג למקורבה ולכל סביבתו בעניין הזה של מצה שמורה. יש את המבצע הארצי באמת חסר התקדים, שאנחנו בצח יצאנו במבצע ארצי, כולם מכירים, אין לי כאן את הנתונים, את הכתובת, אבל כולם ודאי כבר שמעו ומכירים, ומי שעדיין העניין לא מוכר לו יודע איך, ידע ודאי איך למצוא ולהגיע לזה. האפשרות להגיע לכל יהודי ויהודי שיוכל לקבל בתוך ערכה, בתוך קופסה ארוזה, מצא בשיעור כזית כדי לקיים את מצוות החג. אבל דווקא אולי מדברים על מענה יותר מפורט ומעניין, ושהיו בו באמת חידושים רבים, לא ישיר בעניין של מבצע מצה, אבל עניין שקשור כמובן לפסח, לליל הסדר, וזה העניין שהיה בשנת תופשים למזיין, והיה בפורים 30 יום לפני החג, ממש בסיום ההתוועדות של פורים. זה היה בזמן שהרבי אז דיבר על העניין של כל אחד יש, יהיה לו בית חב"ד בבית שלו, והרבי דיבר על זה שגם ילדים, כל ילד יהיה לו בחדר שלו בית חב"ד, ושיהיה לו משלו את הסידור ואת החומש ואת הקופת צדקה. ואז בפורים הרבי אומר, כמובן בסיום ההתוועדות, שבנוסף לכל מה שדובר על סידור ועל חומש ועל קופת צדקה, רצוי שעכשיו כשנמצאים 30 יום לפני החג לדאוג שיהיה גם לכל ילד אגדה של פסח משלו, אגדה שלו, חוץ מהאגדה שיש לאבא ולאמא ולגדולים במשפחה, שיהיה לו אגדה משלו. והרבי עוד מוסיף ואומר שכמובן בשביל למשוך את ליבו של הילד צריך שיהיה מצורף לזה גם ציורים, שציורים זה דבר שמושך את ליבו של הילד ויותר מתקבל בעיניו, ומילא צריך שיהיה גם ציורים. וגם בהתוועדויות שהיו אחר בשבת פרשס טיסו פורו, וגם בהזדמנויות נוספות, ביחידות שהרבי דיבר על זה ביחידס קלוליס, שהרבי שוב הזכיר פעם אחר פעם את העניין הזה של האגדה של פסח שתהיה לילד. וכמה מעניין, מיד כבר למחרת פורים, רב אהרונוב כתב לרבי שבאותם ימים הדפיסו אלון והפיצו אותו במאות אלפים של עותקים לילדי ישראל, שאלון עסק באותו עניין שהרבי דיבר עליו באותה תקופה, כאמור העניין של מקדש, מין מקדש שיהיה בחדרו של הילד עם הסידור והחומש והקופה סדוקה. ואז רב אהרונוב כותב לרבי שהיות שעכשיו האלון הזה כבר עזל מן השוק, נגמרה כל ההוצאה הראשונה, ועוסקים עכשיו בהדפסה מחודשת של הוצאה שנייה לאותו אלון, אז רוצים להוסיף באלון הזה פנייה, קריאה כבר לילדים בעניין הזה של ההגדה של פסח, שהנה תתכוננו ובקרוב תצא הגדה מיוחדת. על כך הייתה מיד נראה את הנוסח, נרצה לקרוא אותו מבפנים, שבסוף הדוח, כך כותב הרב אהרונוב, בנושא ההגדה אנו בודקים עכשיו את הנעשה בשוק, וככל הנראה נצטרך להדפיס אגדה משלנו, שתופץ בעשרות אלפי עותקים בקרב הילדים באמצעות בתי חב"ד. הגיע מיד תשובה של הרבי, והרבי כותב כך, ושימו לב, זה מאוד מעניין, למי שלא מכיר את התשובה, הרבי כותב בנוסח חב"ד, כלומר על האגדה הרבי כותב שהיא תהיה בנוסח חב"ד, ונוסף לזה קובץ ציורים בפני עצמו השווה לכל נוסח. באמת יש כאן במשפט אחד שלושה דברים מאוד מעניינים. ראשית, הרבי רוצה, למרות שמדובר על אגדה שהולכת להיות מופצת לכלל העדות והחוגים לילדים באמת מכל רחבי העם, הרבי רוצה שהאגדה עצמה תהיה בנוסח חב"ד, אבל שיהיה גם ציורים, אבל מעניין שהרבי רוצה שהציורים לא יודפסו בתוך אותה חוברת בתוך ההגדה, אלא בחוברת תלווית. הדבר השלישי, שהציורים, ברמה של ציורים, שזה כן יהיה תואם את כל הנוסחאות, את כל סוגי, את כל סוגי ההגדות. וכמובן שמיד כשהתקבלה התשובה, שוב כתבו ודיווחו לרבי, שהתחילו כבר בעבודה להדפיס את האגדה בנוסח חב"ד, ומכינים כבר את קובץ הציורים, ועורכים כבר צילומים בנושא של פסח, וכנראה שזה יהיה באופן של אגדה מיוחדת, במחיר מיוחד, אולי בפורמט יותר קטן, ושיהיה כמובן, כמו שהרבי רוצה, שזה יהיה באופן מהודר, אבל גם באופן ששווה לכל נפש. וכאן היו כמה שאלות, ובואו נראה איך הרבי מגיב על כל אחת מהשאלות. הייתה שאלה, היו שתי שאלות לגבי להוסיף סימני פיסוק בהגדה, כמובן כשמדובר לילדים שזה יהיה יותר קרי, ולהגדיל את המילים מהסדר הרגיל שהיה בהגדה. אז על זה הרבי כותב, רק אלה שכבר ישנם בסידור תי רוער, תהילס השם. כלומר, הרבי לא רצה שיגעו בנוסח ההגדה, לא רק בנוסח, אלא גם לא בצורת הפיסוק. לא להוסיף פיסוק על הפיסוק שכבר קיים. הייתה שאלה נוספת, האם אפשר לנקד את דברי אדמו"ר הזקן? יש הרי את המשפטים שמופיעים מאדמו"ר הזקן של דינים והוראות, שמופיעים באותיות קטנות בין הקטעים בהגדה, על זה הרבי ענה לא. לא לנקד, זו התשובה של הרבי, לא. כלומר, לא לנקד את אותם קטעים שמופיעים בין הקטעים של ההגדה, אותם קטעים של אדמו"ר הזקן. הייתה שאלה נוספת, רצו להכניס שירים בקובץ הציורים, וכאן שוב מעניין, למרות שקובץ הציורים הרבי כתב שהציורים יהיו מתאימים לכל הנוסחים, אבל להוסיף בקובץ שירים, כמובן כנראה הייתה לשירים שמקובל לשיר בנוסחים אחרים, אז הרבי כותב, הרי זה ככתבם נוסח חב"ד. וממילא הרבי שולל את העניין של שירים אפילו בקובץ הציונים, בקובץ הציורים. כמובן בסוף הייתה בקשת ברכה, והרבי משיב והשם יצליחם בכל המצורף בזה. כמובן שאחר כך שלחו לרבי את האגדה המוכנה, לפי המידע, הרבי היה שבע רצון, על כל פנים נוסח התשובה היה נסקבל ותח, אז קירה לציון, להצלוח רבי וכו'. כמובן שעד היום אנחנו מכירים את האגדות, עכשיו מי שלא ידע את סדר השתלשלות העניינים, למה זה באמת בא באופן כזה, שיש את האגדה המודפסת והאגדה המצוירת, עכשיו יש לכולנו את כל הרקע לדברים, וכמובן אפשר עוד להעריך ולדום וללמוד מההוראות האלו של הרבי, ועדיין בוודאי הדברים האלה יעשו, שיהיה לכולנו חג פסח, כשר ושמח.
שלום לכולם. לכבוד בייז ניסן שאנחנו נמצאים בו, אז אני הייתי רוצה לגוע בעניין שקשור לרבי הרש"ב, למקווה של הרבי הרש"ב. אנחנו נראה את החידוש, מה שהרבי הרש"ב רצה לחדש במקווה, ואיך להבין את זה בצורה נכונה, ואיך ליישם את זה בפועל. אז קודם כל אנחנו נתחיל עם היסוד של ההלכה. אנחנו צריכים לדעת שכל המקוואות הם כשרים, גם המקווה של זריעה וגם המקווה וגם הבור של ההשקה, שניהם הם כשרים לכתחילה, אלא שיש מעלות וחסרונות בכל אחד מהם. בשולחן ערוך בסימן ריש א' ביורד דעה נפסק שיש, השולחן ערוך כותב ככה, מים שאובים שנפלו ל-40 שאה כשרים, זאת אומרת כאשר יש לי מים, מי מקווה כשר 40 שאה ונפל לתוכו מים שאובים ונטל שאה ונטל שאה לתוכם, זאת אומרת האדם שפך לתוכם מים שאובים ולקח מתוך המים של המקווה הוא לקח מים אחרים, זה כשר אפילו לעולם. ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, וזה בעצם מה שיש לנו בבור זריעה מן הצד. מה זה אומר בור זריעה מן הצד? יש לי את הבור שבו טובלים, ובנוסף אני עושה בור לצידו שאליו נכנסים המי גשמים, ואז מזרימים מים שאובים מן העיר, מים שאובים מהברז, הם עוברים דרך הבור של הזריעה ומתערבבים שם ונכנסים לתוך הבור שבו טובלים. אומרת ההלכה, במצב כזה, היות והמים השאובים נכנסו לתוך מים כשרים, מי גשמים כשרים, ונזרעו בתוכם, הם התערבבו בתוכם, זה מכשיר את המים השאובים לכתחילה, הם נפחים להיות כשרים, וההכשר שלהם הוא עד עולם, זאת אומרת, אני יכול פעם אחת למלא 40 שאה מי גשמים בבור של הזריעה, ולהזרים עליהם כל הזמן מים שאובים, ועדיין זה יהיה כשר, וככה נפסק להלכה בשולחן ערוך. מה הבעיה? השח על המקום מביא, שהיות והרמב״ם והרייבת, שניהם חולקים על היסוד הזה, והם טוענים שגם במים כשר, יש לי 40 שאה של מים כשרים, ואני מרבב בתוכם מים שאובים, זה קשר רק עד רוב. והשולחן ערוך לא פסק ככה, השולחן ערוך פסק שרק במי פירות יהיה את הבעיה הזו, אבל כשמדובר לי על מים רגילים, אין את הבעיה של נתן שאה ונטל שאה אפילו עד עולם. ואף על פי כן אומר השח, אין להכניס את הראש במחלוקת ויש לחשוש לזה. אז יוצא שהמקווה של הזריעה הוא קשר לכתחילה, כי זרעתי את המים השאובים בתוך הקשרים והם הוכשרו, וזה משנה מפורשת. ואף על פי כן אומר השח, לא נכניס את הראש בין המחלוקת, כי יש לנו דעות מסוימות בראשונים שסוברות שהדבר הזה הוא לא לכתחילה, הוא טוב רק עד רוב. בנוגע מקווה של השקה, גם כן נפסק להלכה בשולחן ערוך, שכאשר רוצים לחבר מים טמאים ולתאר אותם עם מים טהורים, עם מים קשרים, מי גשמים, אז אם יש לי חור בין שתי הבורות כשפופרת הנוד, שזה מה שנקרא לקחת שתי אצבעות ולקפל אותם ולסובב, היום מחמירים שזה יהיה קוטר של 5 סנטימטר, אז הדבר הזה הוא הנשיקה הזו שהמים נותנים, המים השאובים והמים הקשרים נותנים אחד לשני, זה מכשיר את המים השאובים והם קשרים לכתחילה, וככה נפסק להלכה בשולחן ערוך. ואף על פי כן, אומר השח במקום, יש לי פה חשש, מה החשש? שיש דעות בראשונים, רבנו ירוחם, שהוא סובר שהחיבור בין שתי הבורות צריך להיות תמידי, ואם חיברתי את הבורות פעם אחת, המים נשקו, ואחרי זה סתמתי את הפקק, סגרתי את הפקק בחזרה, אז המים השאובים שהוכשרו חוזרים להיות שאובים לפי שיטת רבינו ירוחם, שהשח פוסק שלכתחילה צריכים לחשוש אליה, יש לי בעיה מסוימת במקווה של מים שאובים. וכל זה בנוסף לרמב"ן שהבית יוסף מביאים, שהרמב"ן טוען שמים שאובים, להכשיר אותם, אי אפשר בכלל בנשיקה. זה חייב להיות בעזרה, בערבוב, כמו שהמשנה אומרת, ולא רק במים תמאים שנושקים למים טהורים. אז יש לי פה חיסרון גם כן במקווה של השקה. נמצא להלכה של מצד אחד שתי המקוואות הללו הן קשרים לכתחילה מדינה דשולחן ארוך, ואף על פי כן בשניהם יש איזשהו חשש וחיסרון, וכידוע ובית יוסף מביא את זה שמקווה במקווה היות וכל בית ישראל עומד עליו, אז אנחנו משתדלים להחמיר כמו כל השיטון. אז לכן יש איזשהו חיסרון בין בבור של זריעה ובין בבור של השקה. בנוסף לזה, כאשר מדובר על זריעה שהיא מן הצד, Okay? כאשר המים של הבור של הזריעה הוא נמצא מצידו של הבור של התבילה, ומהעיר נכנסים דרך הבור של הזריעה וזורמים אל תוך הבור של התבילה, יוצא שהמים הללו של המים השאובים הוכשרו תוך כדי תזוזה, זאת אומרת הם זזים בתוך הבור של המי גשמים, מסתנכרנים שם, ואז הם עוברים לבור של התבילה, היות וזו וזו הכשרה תוך כדי תזוזה, אז יש דעת הרייבד שזריעה בזוחלין היא לא לכתחילה, היא בעייתית. אז זה תוספת של בעיה בבור של הזריעה מן הצד. עכשיו הרי הרשב רצה לפתור את החסרונות הללו על ידי שהוא תיקן את המקווה שהוא בור על בור. זאת אומרת שאנחנו יוצרים יציקה אחת עמוקה, okay? ובתוכה, ומזרמים לתוכה את המי גשמים על ידי תעלת המשכה, ואחרי שהמי גשמים מתמלאים, אנחנו מניחים את הרצפה בין שתי הקומות שיש במקווה, ובקומה העליונה אנחנו מזרימים את המי גשמים. עכשיו, יש מכתב של הרבי באגרות קודש, כבר מתף שיניות, עוד בחיים חיותו של הרבי הרייץ, שהרבי כותב לרב לנדו, לרבי יעקב לנדו, שישלח לו בדחיפות את ההוראות שהרבי הרשם נתן לו בנוגע לבניית המקווה. והוא שולח אותם לרבי, והרבי התחיל קצת להתפלפל איתו. זאת אומרת, אחד הדברים שהוא כתב לרבי, זה שהוא לא כל כך הבין את הרבי הרשם. הרבי הרשם אמר לו שיוציאו, בשעה שרוצים למלא את הבור התחתון במי גשמים, אז יוציאו את הרצפה שמפרידה בין שתי הקומות, יזרימו את המי גשמים, ידאגו שהמי גשמים יעברו את הגובה של הרצפה, ורק אחרי זה יניחו את הרצפה ויוסיפו את המים של העיר מלמעלה, גם כן על ידי המשכה. אז הרב לנדו כותב לרמב"ם שהוא התווכח על זה, הוא דיבר על זה עם הרב הרשב, ואף על פי כן, למרות שהרב הרשב בגדול, זה היה נראה שהוא מסכים איתו, אבל כשהגיע למעשה, הוא ראה שממשיכים למלא את המקווה בצורה כמו שאמרנו מקודם, והוא עצמו לא הבין את זה. ועל זה הרב ענה לו בהמשך של שנת תוף שניוד, הרב ענה לו שלדעתו הסיבה שהרב הרשב בורה שהמי גשמים יעברו את הגובה של הרצפה ורק אחרי זה ישימו את הרצפה שחוצצת בין שתי הקומות, זה בשביל להפוך את המקווה הזה למקווה של זריעה. ומה הסיבה? כמו שאמרנו מקודם, כאשר המים הטמאים והמים המי גשמים נמצאים כל אחד בחדר נפרד, ורק יש בור ויש רק חור שפתוח ביניהם כשפופרת הנוד, יוצא שהם רק נושקים אחד לשני, הם לא יתערבבו ממש אחד בשני, יש פה חיסרון, המקווה הזה מוכשר על ידי השקה, לא על ידי זריעה, ויש ראשונים שאומרים שמים טמאים לא מוכשרים ככה, אבל ברגע שאני מוציא את הרצפה של הבור התחתון, מזרים את המי גשמים והם עוברים את הגובה של הרצפה, ורק אחרי זה אני סוגר את הרצפה וממלא את המי העיר, יוצא שמי העיר הם נזרעים אל תוך המי גשמים בצורה ישירה, זה זריעה, זה ערבוב ממש, ואז ההכשר של המקווה הוא לא בזריעה, הוא לא בהשקה בלבד, אלא גם בזריעה. וככה קרא כותב לו הרי בפעמיים במכתב, ואחרי זה יש גם באותה שנה מכתב לרב גרליק, הרב של כפר חב"ד, הרבי כותב לו, זה היה בתשובה בעצם, הרב גרליק כתב לרבי שהוא עשה גם זריעה מן הצד, אוקיי? אז הרבי אומר לו, אני לא מבין, אם עשיתם בור תחתון כדברי הרבי הרש"ב והמים של הגשמים עוברים את הרצפה ורק אחרי זה מוסיפים את המי העיר, הרי זה זריעה באופן היותר מועיל, שאין צריכים השקה כלל לכל הדעות. זאת אומרת, פה אנחנו רואים בבירור איך שהרב מסביר את דברי הרב הרש"ב, הוא בא להוסיף שזה לא רק השקה מלמטה, כי באופן שטחי אנחנו יכולים להבין שהחידוש של הרב הרש"ב זה שהוא רצה שלא יהיה, לא יהיה ריבוי של תערובת. כי במקווה של במקווה של הזריעה אמרנו יש בעיה של נתן שאה ונטל שאה, כן? התחלופה הזו של המים היא גורמת שתוך מילוי שניים של המקווה כבר התרוקנו, לא יהיה רוב מי גשמים, ואף על פי שזה מותר להלכה, אבל יש ראשונים שחולקים על זה. אז כאשר עושים את ההשקה הרגילה, אפילו ההשקה מן הצד, יש פחות תערובת. בא הרב עכשיו ואוסיף שאני עושה את ההשקה מלמטה. כאשר ההשקה מלמטה, טבע המים, כשהמים נמצאים למטה הם יותר קרים, מי העיר שמזרימים מלמעלה הם יותר חמים, החום השונה, הטמפרטורה השונה של המים גורמת, שטבע החם הרי עולה למעלה, ואז יוצא שהמים החמים שהוזרמו מי העיר, הם פחות מתערבים עם מי הגשמים שנמצאים מתחת, ואז יוצא שיש לי פחות את החשש של התחלופה במים. אז בהבנה ראשונה אפשר להבין שזה אבורט של הרב הרש"ב, זה מה שהרב הרש"ב רצה לחדש. וכך כתב הרב, כך כתב הרב לנדו לרבה במכתב שלו, ברשימה של של הדברים שהוא קיבל מהרב הרש"ב. והרבה הוסיף לו על זה עוד פרט, שיש פה את הנקודה הזו שהמקווה זה לא רק השקה מלמטה, שיש פחות תחלופה של המים, יש פה גם כן בור של זריעה. בור של זריעה זה אומר שאני מכשיר את המקווה גם לדעות בראשונים שאומרים שהשקה לא מועילה לתאר מים, מים טמאים. Okay. אז יוצא לפי זה שבור, עד עכשיו מה שדיברנו, בור תחתון, בור השקה מלמטה, יש בו גם מעלה של פחות תחלופה של מים מבחינת השקה, זו השקה מיטבית, ויש פה גם כן את המעלה של זריעה, שזו הכשרה יותר מעולה כשאנחנו רוצים להכשיר מים טמאים ומים טהורים. עכשיו, בנוסף לזה, היה ביקור של האדמו"ר מתולדות הארון בחודש שבט תופשין חופה א', הוא ביקר אצל הרבה, ושם מסופר, יש את השיחה, זה נתפס בתירס מנחם בחלק למד, שם הרבה אומר לו שטבילה במקווה של בור על בור כתקנת הרבה הרש"ב, יש בה מעלה שטובלים בתוך האוצר עצמו. זאת אומרת, זה לא רק שלקחתי מים טמאים והכשרתי אותם במים טהורים, אם על ידי זריעה, אם על ידי השקה, אלא פשוט הפכתי את החלק העליון, את הבור העליון, הפכתי אותו להיות כאילו חלק מהבור התחתון. והרבה מפרט את זה יותר במכתב שנדפס באגרות קודש בחלק חב ב', זה מכתב לרב חנזין, ואני מצטט, הרבה כותב לו ככה, פשוט, שהתועלת הכי גדולה באופן בנייה האמורה, שאז התבילה היא באוצר עצמו, אלא שהרצפה מחלקתו לשני חלקים, זאת אומרת, האוצר התחתון, האוצר של מי הגשמים, מתחלק לשני חלקים, אבל בעצם אני תובל באוצר, ובטלה הרצפה מעניינה על ידי החורים שבה, היות והרבה הרשב בורה לעשות שני חורים, כל אחד מהם בקוטר של טפח על טפח, וכמו שהרבה מסביר, שאם ייווצר מצב שאחד מהם יסתם, אז עדיין יהיה לי את השני, אז יוצא שביטלתי את התוכן של רצפה, מהות של רצפה זה לחלק, אין חלוקה, יש פה שני חורים גדולים, והתועלתיות בטבילה באוצר עצמו כמה וכמה. זאת אומרת, פה אומר הרבה, כאשר אנחנו עושים בור תחתון, ממלאים אותו במי גשמים, המי גשמים עוברים את הרצפה, אחרי זה מחזירים את הרצפה ומוסיפים את המי גשמים, את המי העיר מלמעלה, יוצא שהכנסתי את המי, זרעתי את המי גשמים לתוך האוצר התחתון, בעצם אני תובל באוצר, רק הרחבתי את הגודל של האוצר. והרב מוסיף שם במכתב, שאם יש מקומות כאלה שאי אפשר, למשל הרב שואל את הרב לנדו, מה יהיה כשמנקים את המקווה? רק כשמנקים את המקווה, לא בהחלפה של האוצר, שרוצים לנקות את המקווה בתהליך הרגיל, של התחזוקה שלו, אז רוצים לרוקן את כל הבור של הטבילה, לנקות שם טוב, ואחרי זה למלא מים. לא רוצים להשאיר שכבה של מים כדי שתמיד יישאר כביכול חלק מהאוצר התחתון, יישאר, המפלס יהיה גבוה יותר מהרצפה, כי אז יוצא שיש מים מלוכלכים בתוך המקווה. במצב כזה אומר הרבה, כשנמלא את מי העיר, נדאג שמי העיר יזרמו, כן? ישירות על גבי החור, אל תוך החור, ואז יוצא שהם נזרעים אוטומטית בבור התחתון, ושוב יש לי את אותה מעלה של דבילה באוצר עצמו. יש כאן נקודה נוספת, יש בשאלות בתשובות דברי חיים, הדברי חיים אומר, הוא מביא את המשנה, המשנה אומרת שכתף רסי אינו חיבור, זאת אומרת אם יש לי שתי בורות של בור כשר, מי גשמי, ולידו בור עם מים שאובים, ואני רוצה לחבר ביניהם. אם המפלס של המים הוא לא באותו גובה, יש כביכול שיפוע, החיבור ביניהם הוא בשיפוע, כי הבור של המי גשמים יותר גבוה או יותר נמוך מהמים השאובים, זה לא חיבור. כתפרס אינו חיבור. כתפרס פירושו שיפוע, יד משופעת, זה כתפרס. עכשיו, הדברי חיים לוקח את זה לשתי חששות. הוא אומר, חשש ראשון, אם אדם רוצה לטבול במקווה, והמקווה הזה יש בו מדרגות, צריך לדאוג שיהיה בשטח אחרי סיום המדרגות, שאדם ירד במקווה והסתיימה המדרגה האחרונה, אז שבשטח הזה יהיה כותר של מקווה, ולדאוג שאדם לא יטבול כשחלק מגופו נמצא למדרגות, כי אז כביכול הטהרה שלו באה על ידי מים שנמצאים בשיפוע בירידת המדרגות, וכתף רס אינו חיבור. זה חשש ראשון. חשש שני, אומר הדברי חיים, אם יש לי בור על גבי בור, באופן כזה שהבורות קצת מרוחקים אחד מהשני, ואני מחבר בין שניהם בין צינור, יש לי פה חשש שהצינור יהיה בשיפוע, ושוב נכנסתי לחשש של כתפרס. זה שני דברים שהדברי חיים הביא אותם בתשובה. עכשיו, האדמו"ר הנוכחי של היום מצאנז, הוא אומר שהיה קבלה בידם, שהדברים, מה שהדברי חיים חשש לכתפרס בבור על בור עם צינור, זה לא מדבר על המקווה של הרבי הרש"ב. כי הרבי הרש"ב לא מדובר פה על שתי מקוואות מרוחקים אחד מהשני, עם צינור שמחבר ביניהם, שאז אני אחשוש לשיפוע, אלא מדובר בסך הכל ברצפה שמבדילה והיא מחוררת, אז אין את החשש הזה. Okay, ככה סיפר האדמור מצאנז. אבל עדיין, בנוגע למדרגות, יש לי תחשש. אנחנו יודעים שבמקווה של הרבי הרש"ב, הטבילה הייתה עם חלק על המדרגה, חלק מהגוף על המדרגה. עכשיו, כל זה, אומר הדברי חיים, הוא קיים דווקא במקווה שהוא על ידי, שההכשר שלו על ידי השקה. למה? כי היות והבור של הטבילה עצמו זה מים טמאים, ואני רוצה לתאר אותם על ידי חיבור למים טהורים. בחיבור של מים טמאים למים טהורים, אני צריך, יש לי תחשש של כתפרס. אבל, אומר הדברי חיים, אם אני מזריע את המים הטמאים לתוך הטהורים, את המים השאובים, אני מזרים אותם לתוך המים הקשרים, לתוך המגשמים, ואז יוצא שהם נהפכו למציאות אחת, כבר אין לי תחשש של כתפרס. לפי זה יוצא, שאם אנחנו לומדים פשט בדברים שבמקווה של הרבי הרש"ב, כמו שהרבי מסביר אותו, שזה הופך להיות מקווה של זריעה, הרווחנו גם, אין חשש כתפרס, אין מה לדון בכלל על חשש כתפרס במקווה של הרבי הרש"ב. למה? מכיוון שזה מקווה של זריעה, בור של זריעה, בבור של זריעה, הדברי חיים מלכתחילה לא חשש, לא אמר את דבריו שיש חשש של כתפרס. עכשיו פה אנחנו צריכים גם להביא, יש עברה נוספת שהרבי מביא אותה באגרות קודש בחלק ז'. היה תקופה שהיה קשה מבחינה טכנית, היה קשה לבנות מקווה בור על בור, זאת אומרת שיהיה בור תחתון, רצפה והתבלו על גביו, זה היה קשה. אז רבי חיים נוער, הוא הציע הצעה, הוא אמר, אנחנו נעשה בור על גבי בור בצד, כמו שעד היום יש מקוואות שעושים את זה, ואת הבור על גבי בור הזה, אנחנו נזריע לתוכו, הם יהיו שתי אוצרות של מי גשמים, okay? ביניהם יהיה חור של השקה, וזה יגרום שיהיה פחות תחלופה של המים. את הבור העליון אנחנו נזריע לתוכו את מי העיר, והם יעברו לתוך הבור של הטבילה, ואז יוצא שיש לי פה אוצר של מי גשמים מהצד, שהוא פחות מתחלף, ויש לי גם אפקט של זריעה, וככה נעשה את הבור על בור. במילים אחרות, במקום לעשות בור על בור איפה שטובלים, נעשה בור על בור מן הצד. והרב דוברוסקין כתב את זה לרבא, והרבא אמר לו שבחובזי, אני מצטט, אגרות קודש חלק זיים, הנה גם בחובזי וקודם העיון נראה לי בהצעת הרב אברום חיים נועה שיחיה תרתי לראוסה. הרב אומר שלי שני דברים, שתי חסרונות מצאתי בחובזי, בלי להיכנס לעיון, בהצעה הזו של הרב חיים נועה. א', נתן סיע ונטל סיע כפירוש הבית בארייבל, זאת אומרת, יש לי פה תחלופה של הבור העליון, כן? הבור העליון שמן הצד, שהוא בעצם זריעה, יש לי תחלופה של המים, מכיוון שיש פה נתן סיעה ונתן סיעה. אתה אומר לי, יש לי את הבור התחתון, הבור התחתון זה השקה בלבד, אוקיי? דבר שני, יש לי זריעה במים זוחלים. היות והתהליך של ההזרעה של המים, של מי העיר בתוך המי גשמים, היא תוך כדי שהמים זזים, זה על ידי זוחלים, וזה זה דיעבד לחלק מהפוסקים. לכן אומר הרבה, עדיף שלא לעשות את זה. ואז הרבה מוסיף, שאם אחד, יש פה עוד חשש, שאם אחד ישנה באופן כזה, הרי האחר, האחד ישנה באופן אחר, ואין כדאי להיות המתחיל בעניינים כאלו. ותקוותי חזקה שבהשתדלות המתאימה יוכלו לעשות התיקון מתאים לסידורו של כבוד קדושת אדמו"ר מורשם נשמתו עדן. זאת אומרת, הרב אומר לו, מעבר לשתי תרתי לראות השני מצאתי על המקום, יש פה גם חשש כללי, שכאשר אתה מתחיל עם שינוי אחד, גם אם השינוי הזה הוא סגרת את כל הפינות מה שנקרא, עדיין יבוא מישהו אחר, פתחת כבר פתח לשינויים, מישהו יעשה שינוי נוסף והוא כבר לא יהיה כמו שצריך. לכן עדיף לא לעשות שינויים, לעשות בדיוק כמו דברי הרבה הרשב. זה רואים התייחסות של הרבה לשינוי שרצו לעשות על ידי אחד מגדולי החסידים. עכשיו זה נוגע לנו גם היום, יש מקווה שנקרא מקווה חף א' סיין. מה זה מקווה חף א' סיין? עושים בור של דבילה, לצידו בור אחד של השקה, בור של זריעה מן הצד, ובנוסף לשתי הבורות, השקה וזריעה מן הצד, אז עושים מאגר מים גדול, בערך 50 קוב, שזה מספיק למילוי של הרבה מקוואות, והמאגר הזה הוא מאגר של מי גשמים, הוא מגיע ממקום אחר. כל פעם שרוצים למלא את המקווה, ממלאים אותו דבר ראשון מהמי גשמים. עכשיו אי אפשר, אין לנו אפשרות טכנית להשתמש רק במי גשמים, אז מה עושים? עושים רוב. רוב שיעור של 40 סאה יהיה ממי גשמים, ורק אחרי שמילאנו רוב מהמי גשמים, מזרימים את המים של העיר דרך המשכה או דרך זריעה, ואז יש לנו רווח מכל הצדדים. בצד אחד התחלנו את המקווה עם מי גשמים, בנוסף לזה עשינו זריעה, ויש לנו גם כן השקה מן הצד, וזה מונע לנו את כל החששות האפשריים. ויש גם מרבני חב"ד במקומות שונים שהם אימצו את השיטה הזו, והם דואגים שהמקוואות בעיר שלהם יהיו על פי השיטה הזו. לכאורה זה אפלה ופלה, זה פתרנו את כל החששות, ואף על פי כן אם מתבוננים קצת אנחנו נראה שלא כדאי לשנות מהמקווה של הרבי הרשב. קודם כל, דבר ראשון, אין פה טבילה באוצר עצמו. הרי מה הרבי אמר לרב לאדמו"ר מתולדות אהרון, ומה הרבי כתב לרב חנזין? שכאשר אנחנו עושים בור תחתון והרצפה בטלה מעניינה, היא כבר לא רצפה, יוצא שאדם טובל בבור התחתון, טובל באוצר עצמו. עכשיו פה האדם לא טובל באוצר עצמו, הוא תמיד טובל בכמה? ברוב. יש פה רוב מגשמים. מה שאין כן, כשהאדם, כשעושים את המקווה לפי שיטת הרבי הרשב, אז לכל הפחות עד שנעשה התחלופה של המים שהיא איטית, כי זה בור, זה אוצר תחתון, יוצא שאדם טבל בתוך האוצר עצמו, מקסימום אוצר שהורחב. אוקיי? מה שאין כן, פה יש לי רק רוב שיעור של מקווה ממי גשמים. זה חיסרון אחד. חיסרון שני, זה כשאנחנו באים לבנות מקווה, צריכים לקחת בחשבון לא רק את התהליך של הבנייה, צריך לקחת גם את התהליך של התחזוקה של המקווה. עכשיו, לא תמיד יש במקום רב זמין שיהיה לו את המסירות נפש לבדוק את הכל כמו שצריך. עכשיו, במקווה כזה שאני מזרים לתוכו מי גשמים, כשאני רוצה להחליף, אני רוצה להחליף, לנקות את המים, מה עושים? לוקחים משאבה, שואבים את המים. כששואבים את המים עם משאבה, המים שנשארו בתוך המקווה נקראים שאובים. אם המים שאובים, ואני רוצה להזרים עליהם מי גשמים, אני רוצה שהמי גשמים הללו לא ייפסלו. אני לא רוצה שהמקווה יהיה רק מקווה של השקה, אני רוצה שהוא יהיה גם זריעה, שיהיה מי גשמים ממש. אז אני צריך לייבש את המקווה כמו שצריך. לפעמים אין מי שידאג ויבדוק שהמקווה נקי ויבש כמו שצריך, ואז יוצא שמזרימים את המי גשמים על מים שאובים, ויוצא שההכשר של המקווה הזה הוא בזריעה מן הצד, שזה יש בזה חיסרון של זוחלין, כמו שדיברנו מכל, ונתן סאה ונטל סאה, וגם השקה, שזה גם לא סוגר את הפינות לגמרי. לכן יש פה מעלה במקווה של הרבי הרשב, שגם מבחינת התחזוקה של המקווה, בהחלפות היומיומיות, לא בשעת המילוי של האוצר, אלא בתחלופות היומיומיות שעושים, יש לנו את השמירה וההגנה שהמקווה יישאר בהידורו. כל מה שאנחנו צריכים להקפיד, זה שם או שהמים יעברו את הרצפה של המקווה ואז לשים אותה, אוקיי? או שאם לא, אם מרוקנים את הבור של הטבילה עד הסוף, לדאוג שהמים שמי העיר שמזרימים דרך תעלת ההמשכה ייפלו ישירות לתוך החור של המקווה, ואז המקווה הזה הוא כשר, כמו שהרב אומר, זה זריעה לכל הדעות וגם טבילה באוצר עצמו. עכשיו בזמנו, לפני כמה שנים, דיברתי על זה עם הרב ירוסלבסקי, אז הוא אמר את זה כהנחה פשוטה. הוא אמר פשוט שאת המקווה צריכים לעשות את זה. הוא הוסיף, לא כל הרבנים בחב"ד תמיד יודעים את הפרט הזה שצריכים לדאוג שהמים של האוצר יעברו את הרצפה או שיזרמו לתוך החור של של ההשקה, אבל הנה חינם צריכים לפרסם את זה, וככה צריכה להיות התחזוקה של המקוואות שלנו, שמרוויחים פה גם את העניין של הזריעה. אני אסיים בסיפור שראיתי נתפס, יש ספר תפארת אירופה, אז מספרים שם על הרב לנדור, הוא בנה מקווה אצלו בבית, אז הקבלן הציע לו, אם כבר אתה בונה מקווה בור על בור, כל כך מעודר, בוא תעשה גם כן זריעה מן הצד. עכשיו, זריעה מן הצד, הרבה במכתב שלו לרב גרליק, הוא לא שלל אותה, הוא אומר שיכול להיות שיש אפשרות לעשות גם כן זריעה מן הצד, כי לפעמים הבור התחתון יכול להתקלקל, אז שיהיה לנו עוד סמך להסמך עליו, בפרט כשמדובר במקווה ציבורי. אבל אצל הרב לנדו בבית, הוא עשה את המקווה, הציעו לעשות בור זריעה, אז הוא אומר ככה, דוביל סמכן בסר פרדם רבן, איך וילנית. זאת אומרת, לפעמים יש פה גם כן עניין של עסקה שרוס, ככה הרב רוצה, ככה הרב הסביר את הרב הרשב, אז אנחנו חסידים, נעשה את זה בצורה הזו.
אז אנחנו חוזרים עם ניגון שמח. מה יכול להיות לכם? איזה ניגון הכי טוב לנגן אתכם עכשיו ביחד? השלוחים היקרים. אז מסמך גאולה לגאולה, ניגון של ראש חיידש קיסלה, ואנחנו בראש חיידש ניסן. מסמך גאולה לגאולה. איתנו ביחד, ביחד, אם יש לכם גם ילדים בבית, זה הזמן. לקום על הרגליים לניגון של ראש חיידש קיסלה.